הבוקר הזה איתי באולפן נמצאת, בעצם אני קוראת לה הגנרטור של עולם התרבות החרדי. הגנרטור של עולם התרבות החרדי, אתן בטח יודעות על מי אני מדברת. נחמי בצון, קשת הפקות, זה כאילו השם חיבה שלך קשת הפקות נחמי?
אני חושבת שכאילו כבר רואים אותי ברחוב, קוראים לי נחמי קשת.
נחמי קשת.
משפחה שלי בצון, התחתנתי. החברה זה באמת, האמת היא שזה לא כזה מופרך לקרוא לי נחמי קשת, כי יש מצב שהתחתנתי עם העסק יותר חזק ממה שהתחתנתי.
טוב, אני מקווה שהבעל לא שומע, לא מאזין לנו. אז איתנו הבוקר נחמי בצון, קשת הפקות. נחמי, אנחנו יוצאות לפרסומות ככה בקטנטנה, ומיד שוות אלייך לשמוע את כל מה שיש לך לספר לנו, ואנחנו לא נשאיר לך שום דבר לעצמך.
האמת שאת גאונית, כאילו לקבוע איתי לקפה ברדיו, זה הקפה היחיד שאני יכולה להגיע אליו.
יאללה, תשתי אותו, תהני בזמן הפרסומות.
עכשיו איתכם, אשת חיל, עם מיכל ירושלמי.
והנה שבנו אליכן, ונחמי בצון קשת הפקות איתי כאן באולפן. איזה כיף לנו הבוקר, נחמי.
יפה שאת מקפידה, נחמי בצון נחמי, קשת הפקות. כבר אני אוהבת אותך.
קודם כל זה כיף, כי את בדרך כלל לא אוהבת אנשים. ואם את, תקשיבי, נחמי בצון זה קשת הפקות, מה עוד אפשר להגיד עליך, נחמי?
אני כל הזמן שומעת את המשפט הזה עליי, שאני שונאת אנשים, וזה כל כך לא נכון, כי תחשבי, אני ואת היינו ביחד בתחרות שירה, את זוכרת שעשינו בעצם את כל הנושא הזה, ואת זוכרת כמה כישרונות יש בציבור שלנו שרוצות להגיע לבמה, בתור סטנדאפיסטיות, בתור זמרות, וכאילו, לפעמים אני מגיעה למצב שאני אומרת לא, ואז אומרים, מה, את שונאת אותי? אני אומרת, אני לא שונאת אותך, אבל אני קיבלתי עשרות אלפי נשים בשנים האחרונות ששרו בכל מיני סיטואציות, וחשבו שהן מחר בבוקר רוצות להתגלות, ואני הכתובת שלהם, ופשוט, איך אני לא מקבלת את אליהו הנביא? איך יכול להיות דבר כזה?
אם אני נחמי, תאמת שאני, מה זה לא מקנה לתפקיד שלך? הוא חתיכת תפקיד.
תפקיד קשה.
זה קשה, וזה לא בסדר. אני לוקחת המילים חזרה, מה שאמרתי לך בהתחלה, זה לא בסדר. לא, לא, כי את באמת אישה אהובה ואוהבת ואכפת לך, ואת רוצה, ואת מזקקת את התוכן שאת מביאה. זה לא שאת פוסלת מישהו כאילו בגלל מישהו, אלא כי את רוצה להביא לנו באמת תרבות נכונה וטובה וראויה ומלוטשת, אז אני לגמרי לא חושבת שאת צונת.
לא, אני גם חושבת שהנושא הזה, אם אנחנו כבר נגענו בו בטיפ טיפונת, בנושא הזה של גילוי כישרונות צעירים, אז זה אחד מתוך הרבה מאוד דברים שקשת הפקות עשתה, זה באמת תחרות שירה, וגם אני מאוד מאוד מאמינה בהעלאת כישרונות צעירים. אני רק השנה הזאת הכנסתי שתי סטנדאפיסטיות חדשות לבמה של נהדרות, שזה ליאת לייבוביץ' ורות מיטל.
אוהל מדהימות, מדהימות.
ואני חושבת שזה באמת היה לשבור תקרת זכוכית, אחרי שהיה לנו את הסטנדאפיסטיות הקבועות והמקסימות שלנו, וכאילו הקהל רצה עוד נשים מצחיקות, ועוד זמרות חדשות.
שזה אגב חתיכת פרויקט להכניס סטנדאפיסטיות.
מטורף.
שיאהבו אותם. נכון, נכון. וואו, ואת בעצם הבאת, הנה, את בעצם הבאת אותן לקדמת הבמה. אחרי, נכון, בזכות התחרות שהייתה אז.
בזכות התחרות, גם הם, גם רחלי מלולה מקסימה. אפילו יש לנו גם סדרה מאוד מאוד גדולה של זמרות, כמו זוהר גל, כמו הילה אהרון, אני ממש מפחדת כאן כרגע לא להזכיר את כולם.
שתיזהרי לא להזכיר איזה קיקי, נכון?
הם מהממות, אבל אני באה ואומרת, זה רק חלק מאוד מאוד קטן ממה שקשת הפקות עושה, זה בעצם להעלות את כל הנושא של הכישרונות הצעירים לבמה, וזה אחד הדברים שאני יכולה להגיד שתופסים לי את הכי הרבה זמן בחיים האישיים.
חתיכת שליחות, וזה מדהים שאת עושה, מבחינתי, כאילו, סליחה שאני אומרת ומקטלגת לך את העבודה, אבל זה אחד הדברים שאת עושה, זה דבר כל כך מבורך להוציא כישרונות לעולם, בטח כישרונות צעירים, ולפני שאנחנו הכנסנו כבר לעובי הרעיון, לפני כן אני באמת רוצה שנייה אחת לטובת המאזינות, שאולי במקרה לא מכירות אותך, לך שזה נשמע לי חסר סיכוי, תגדירי לנו שנייה רגע את התפקיד שלך. מה את עושה? מי את? מה? למה? כמה?
מה תעודת זהות שלך?
לא, לא, עד לכאן. נשאיר לך פרטים חסויים. עד לגי נחמי.
מידת נעליים, הכל אני אתן לך. אני בעצם, יש לנו חברה שנקראת קשת הפקות. קשת הפקות זאת בעצם חברת הפקות שמתעסקת בעיקר באירועי נשים בארץ. אבל זה לא חברת הפקה שבאה לשים את הברזלים, את המסכים, את האומנים. אלא יש לנו אידיאולוגיה מאחורי הדבר הזה, ואני גם אסביר לך מה עומד מאחורי האידיאולוגיה הזאת. בעצם, עד לפני, אני כבר 12 שנה עובדת בעולם ההפקות, לפני 4 שנים הרגשתי שחיקה מטורפת, שהתחום הזה הוא תחום מאוד 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 קשה. הוא תחום שיש בו המון המון בלטמים, המון דברים שהם מאוד שוחקים וקשים ואינטנסיביים, וגם הוא לא כזה תחום רווחי, כאילו במקור, וצריך מאוד מאוד להתאמץ בשביל שהוא יהיה רווחי ויכניס כסף והכל. לפני 3-4 שנים הרגשתי שאני ממש הולכת ונעלמת בתוך עצמי מרוב עבודה, ואז הגעתי למסקנה שאם אני לא עושה, לא הופכת את החברה למשהו שהוא גם חסד וגם כסף, אני לא אשרוד. כי המנוע העיקרי, יש המון המון עצמאיות שלא יודעות את זה, אבל הן חושבות שהמנוע לעולם יישאר כסף. באיזשהו שלב, 3-4 שנים אחרי שאת מתחילה להתפרנס מהעסק שלך, המנוע הוא שמו כסף, כבר לא עובד.
זה כאילו ללכת על ציר ריק, לפעול על ציר ריק כזה, את רוצה משהו שממלא אותך
לפנים, הנשמה שלך צועקת, זועקת, אני לא רוצה רק את זה, זה לא הייעוד שלי. וזה נשמע כאילו, אני נשמעת עכשיו אולי רבנית קוק או משהו כזה, אבל אני...
קודם כל, אולי, לך תדעי אם יש משהו בשורש נשמתך, אבל...
בתוך תוכי יש מנהלת סמינר מאוד מאוד גולה.
מאוד גולה, שלא יצאה לפועל.
לא יצאה לפועל, כן.
לא, אבל היא הוציאה דברים אחרים מעצמה, וטוב שכך.
אבל אני אומרת, נכון, אני אומרת שבעצם כל הנושא הזה של עשייה נטו בשביל כסף, אגב, הוצאתי על זה גם עכשיו הפקה שנקראת חתונת הכסף, על ההתמכרות שלי לכסף.
וואי,
כל הנושא הזה
וואי, איזה גדול זה להביא כאילו את הבפנוחו שלך על הבמה.
נכון, זה היה מאוד קשה, וגם בהתחלה אנשים נבעלו מזה, אבל אחר כך הכניסו את זה לכל הערים החרדיות, וכולם כאילו יוצאות מההפקה ואומרות, אימאלה שמדברים על זה. כאילו, זה כאילו הנושא, זה הארנק של הבן אדם, זה הנושא הכי קרוב אליו, אימאלה שמדברים על זה. אבל לא משנה, אני אומרת בעצם, אני חוזרת אליי, כי אני יכולה להתפזר איתך פה שעות, אני אומרת ש...
אנחנו פה עד אור הבוקר, נחה מדברי.
אני אומרת שבעצם לפני 3-4 שנים הרגשתי שהנושא של, של נטו כסף פשוט לא מפעיל אותי, ואני חייבת לתת לנשמה שלי אוכל. ואז הגעתי למסקנה שיש המון המון דברים בעולם התרבות, שאם אנחנו נעשה אותם, אנחנו נעשה חסד ענק עם הקהילה. שזה
כמו,
לדוגמה.
כמו לדוגמה.
לדוגמה, אחד הדברים שראיתי בצורה מאוד מאוד בולטת וצועקת אל הפועל, זה שבעצם אנחנו... כשאנחנו פותחים אירוע, ואנחנו לא קולטים שיש שם בתוך האירוע חולים אנושים, כביכול ככה אני קוראת לדבר הזה, שזה אומר לצורך העניין, אנשים שצריכים את האירוע בצורה נואשת, אז אנחנו לפעמים יכולים להביא את האומנים הכי גדולים לתוך עיר, או את האומניות הכי גדולות לתוך עיר, אבל ה-300 איש שצריכים את זה עכשיו ברמה הנפשית, הזועקת לא יגיעו לשם, כי אין להם כסף להגיע
וואו,
לשם.
וואו.
ואז לא משנה איזה ספסוד השגנו, לא משנה איזה עמותה השגנו, לא משנה איזה עירייה, לא משנה איזה, אנחנו בסופו של דבר פספסנו את המחלקה של הטיפול נמרץ.
את הטיפול נמרץ, בדיוק, וואו.
ומפה לשם אנחנו פתחתי את קהילה תרבותית, כחלק מהכוח שהייתי צריכה מול כל החלונות הגבוהים, וגם מול כל מיני גופים כאלה ואחרים שעוד מעט אני אפרט עליהם, החלטתי שבעצם אני פותחת את קהילה התרבותית. קהילה התרבותית היומונה 100,000 נשים בארץ.
וואו, וואו.
שבעצם אנחנו מאוגדות בכל מיני קבוצות, במיילים, בכל מיני דרכים כאלה ואחרות. ובעצם כשאני מגיעה לצורך העניין היום לעיריית רעננה, לעיריית מעלה אדומים, לכל מיני עיריות, ואנחנו קבוצה, קהילה מאוד מאוד גדולה, ואני מצביעה להם ומסבירה להם, הם לפעמים לא ידעו מזה בכלל, יש כאן נשים חד-הוריות, קבוצה של 150 נשים, שאין להם כסף.
שלא יכולות לפרגן לעצמם, והם לא, בדיוק, כאילו הכסף זה קודם כל ללחם והגבינה.
זה או תרופה או מופע.
וואו. אבל המופע הזה זה תרופה בשבילהם.
נכון, ועוד שנייה אני באמת נדבר על זה שהמופע הוא תרופה, ואני אומרת, זה או תרופה כאילו לילד או מופע, או זה פשוט לחם או סטנדאפ.
וואו.
והקהילה הזאת בעצם הוקמה, בגלל שאני החלטתי שקשת הפקות הופכת להיות חברת הפקה עם אידיאולוגיה. זה אומר שאנחנו הולכים...
איזה מדהים.
אנחנו הולכים ללכת, לתת לאנשים כוח, גם לאנשים, וזה היה אצלי הטייטל, גם לאוכלוסיות שלא יכניסו לחברה כסף.
וואו.
זאת אומרת, היום יש לך עמותה בנפרד וחברה בנפרד. אני אמרתי, בואו נאגד אצלי בתוך הלב את שתיהם, פשוט נעשה את זה ביחד. כי אחרת אין לי סיכוי להמשיך ככה. הנשמה שלי לא רוצה רק כסף, הנשמה שלי רוצה עוד משהו. ואז באמת פתחנו את כל הנושא הזה של...
תקשיבו, אם נחמי אומרת שהנשמה שלה לא רוצה כסף, וזה אחרי שרק כסף עניין אותה, אני מידע כמי שהנחתה לה כמה רואים, ורק כסף היא ראתה בעיניים, נחמי אל תרגיע אותי אחרי השידור, אבל
אני עדיין אוהבת כסף. אגב, סתם אני רוצה להגיד, שככל שאני עושה יותר כסף, כאילו, זה נשמע כזה עכשיו, כאילו אני משתחצנת או משהו כזה, אבל ככל שאני גם עושה דברים לנשמה שלי, אז האהבה לכסף חוזרת, שלא יהיה יבנות, כאילו, אז זה מתאזן.
כן, אבל זה כבר נהיה משחק שהוא כאילו הלא חזור כזה, זה לא משהו שהוא רק, את יודעת, את מקבלת וזה נשאר אצלך, את באמת גם נותנת, ובסדר, זה בסדר גמור, זה דו צדדי, אגב, זה אפרופו הפתיח שלי על הנתינה, שזה דבר שזה חוזר אליך, וזה בסדר גמור, כי התרבות שלך היא תרבות הוגנת, כמו שאת קוראת לזה.
נכון, אני קוראת באמת למהפכה הזאת בארץ, אנחנו קראנו תרבות הוגנת, וקהילה תרבותית היא זאת שיצרה את המהפכה, לא אני, וזה אני רוצה להגיד את זה בכותרת ראשית. אני הייתי בסך הכל השופר הקטן שהלך וטיפל בזה מול החלונות הגבוהים, אבל מי שדאג שזה יקרה זה 100,000 אנשים שהיו שם, תמכו, מתנדבות.
להיות,
הייתה מהפכה מדהימה, וברוך השם אני יכולה להגיד שבשנה הקרובה יקבלו עשרות אלפי נשים שאין להם כרטיסים למלא מופעים בארץ.
מי מממן לך את זה? זה כאילו נטו?
זה לא אני מממן את זה. אני פניתי בעצם למחלקות התרבות ולחלונות הגבוהים.
והבינו את הצורך ואפשרו. וואו.
הם קודם כל לא ידעו מזה. אני אגיד לך מה הבעיה אצל נשים. יש בעיה שאנשים לא כל כך מבינים אותה. אני שומעת המון נשים כשאני מגיעה לאולמות, למה האולם הזה נראה ככה? ולמה זה נראה ככה? ולמה לא, אין לנו הופעות? ולמה? קחי לדוגמה את עולם הגברים. עולם הגברים הוא מאוד מסודר לפי קהילות. אז יש לך קהילת וישניץ, יש לך קהילת בלז, יש לך זה, יש לך זה.
ונשים אנחנו כאילו
אנחנו
אגודה אחת.
אנחנו עם מפורד ומפוזר.
כן.
וקהילה תרבותית באה קודם כל, בקשת הפקות, באה לאגד את הנשים, כדי לשמוע מה יש להם לומר, ואז אנחנו מקדמים את זה. כמו שקהילת, לצורך העניין, חסידות מסוימת, אם תרצה לבנות בניין, קודם כל תצטרך להיות חסידות.
נכון.
אז קהילה תרבותית זה חסידות תרבות.
אז כאילו, את אומרת שאנחנו חסידות קשת הפקות?
אנחנו חסידות, אתם חסידות תרבות.
תרבות, נכון.
חסידות תרבות והבית.
נשים ותרבות, ואנחנו אוהבות, וזה צורך, וזה בהחלט יציאה לנשים חרדיות, וזה ממלא, את יודעת, במיוחד שאת מביאה כאן תוכן שהוא כאילו, מה זה תוכן? תביאה מופע, כן, שזה חוויה, אבל באמת ערכית, עם אמירה ועם תוכן
איכותי. אז תקשיבי, המופעים שלי זה עוד אג'נדה שהכנסתי לתוך הנושא של קשת הפקות. לקח לי אגב המון המון זמן לעשות את הסוויץ' הזה במופעים. אני עד לפני 4 שנים עשיתי כמעט, אני חושבת, 7,000-8,000 מופעים בציבור החרדי.
וואי, וואי.
וכבר הרגשתי שעוד שנייה אם אני רואה במה ורמקול, קורה לי משהו, פשוט אני עוזבת את הארץ. אני פשוט באיזשהו שלב לא הגעתי למופעים, מרוב שכבר לא...
אוקיי, כן, כן.
לא יכלתי כבר לראות כיסאות במה רמקול קופה. זהו, מציתי כאילו את זה.
וואו, וואו, וואו.
ואז... אמרתי...
נחמיה, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל אני אולי
אתם ברדיו?
אפילו מקשרת. מה, מה?
מה, כאילו, את באה להגיד לי שהולכים לצאת לפרסומות?
לא, תכף.
כי אנחנו צריכים לחסות את
השידור. תכף. לחסות. את יודעת שאני, נחמיה, כאילו, בואי נגיד משהו כמו 14 או 15 שנה אחורה, משהו כזה, אני זוכרת אותך, בחורה צעירה.
באמת?
14 שנה, כן, חכי, הנה בשידור.
די.
אני מגלה לך, בחורה צעירה.
רגע, קראת לנו. בשידור.
נחמי, חכי, נחמי, קראת לנו, אני הייתי רכזת חברתית בתיכון. וקראת לנו כמה אנשים,
15 שנה?
14 אולי, אני לא יודעת, משהו כזה.
אני ב-31.
קראת לנו, תשמעי, את היית בחורה צעירה, צעירה, אני לא יודעת, 18, משהו כזה. קראת לנו נשים, אני זוכרת שנפגשנו בקפה, בסנטר וואן, עוד שהיה, אני לא זוכרת, בקיצור, איזשהו בית קפה שם, ורצית, ודיברת על זה שאת רוצה לצאת עם עולם התרבות החרדי, לעשות משהו גדול, ואני מסתכלת עלייך, בחורה צעירה, בטלפון היית נשמעת לי כאילו אחת בת 40, אני מסתכלת, באה, אני אומרת, בחורה בת 17-18, היא גדעה כאן איזה 30 נשים, שפכת עלינו ים כסף אז באותו אירוע, אני זוכרת.
אימאלה, אני לא זוכרת.
את לא זוכרת, אני זוכרת. ואני אומרת לעצמי, אימאלה, אלוקים, מה היא רוצה הבחורה הצעירה עושה? מה היא חושבת שהיא יכולה לחולל שאחרים לא עשו? אבל היום...
אני בשוק.
את בשוק, את לא זוכרת את זה. אני זוכרת. והיום אנחנו קודם
כל, עצם זה ששפכתי עליכם כסף ואני לא זוכרת.
ואת אוהבת הכסף, אני לא מבינה איך נפחדת ממנו, אז אגב.
זה מה שאני בשוק.
את בשוק.
אני כל בן אדם...
אל תחזרים לך, מי. אל תחזרים, זהו.
כל בן אדם שאני שמה 10 שקל, אני דואגת שהוא יחזיר לי 10.
לא, אז אני מקווה שאני החזרתי לך במה שאני עשיתי. אומנם קיבלתי על זה משכורת, אבל אין לך בנדר חזור. ותקשיבי, והתשובה היום...
רגע, זה לא היה וידוי כדי להחזיר את הכסף?
תקשיבי, את בחורה חכמה, את מסכמה מסקנות מאוד מאוד יפה, אני חייבת לומר לך, אבל באמת התשובה היא למה שאז שאלתי את עצמי, מה היא רוצה הבחורה הצעירה היא, התשובה היא היום, תראי לאן הגעת ומה את עושה, והעשייה הגדולה שלך, וחייב להיות מנוע פנימי מאוד מאוד גדול, כאילו להיות על טורבו כדי לייצר מהפכה כזו גדולה, בפרט, בפרט בתחום הזה של להביא את המופעים באמת עם אמירה של משהו פנימי. כאילו, את לא מביאה עכשיו רק תוכן, יופי, נראה, מחזה, שירים, איזה כיף, יצאנו הביתה. אני באמת רוצה לגעת פה בדבר הזה, שגם לתוך הקומדיה אפילו, המופע של קומדיה, את הכנסת רבדים מאוד עמוקים מהנפש שלנו, נפש של כל אחד ואחת, דברים שאנחנו בדרך כלל מסתירים ולא מדברים עליהם, ואת יודעת, ועוד לשים אותם על הבמה, חתיכת אומץ מבחינתך. מה גרם לך לעשות את זה?
אני אגיד לך מה, קודם כל, בהתחלה המנוע שלי היה רק שטרות.
רק שטרות.
כאילו כסף, בשביל כסף, בשביל כסף. כאילו באמת, אני גדלתי בבית שחינך אותנו, חינוך כלכלי מאוד מאוד עמוק.
כסף, כן.
ולמה? זה דבר טוב. אגב, אני תמיד אומרת שדור, דור חזק מגדל דור חלש, ודור חלש מגדל דור חזק. זה אומר שככל שאתם, כהורים, תיתנו לילדים שלכם פחות, הם יהיו יותר חזקים. כאילו, זה פשוט ככה. אני לא רואה בזה דבר גרוע שגדלתי בבית שעודד אותי לעשות כסף, כאילו שהביא לי פחות, ואז אני, מעצמי, רציתי יותר כסף. כמובן שההורים שלי היו הכי מדהימים ומקסימים בעולם, אבל הנושא הזה של את חייבת לעמוד על הרגליים בזכות עצמך, זה מהבית.
וואו.
וכסף, כסף, כסף, אבל מה שקרה שרצה הגורל, אני גם כותבת ספר עכשיו, שנקרא אקדח ההצלחה. אני לא יודעת כמה זמן יש לנו.
חתיכת שם.
אני לא יודעת כמה זמן יש לנו בפרסומות.
עד איזה...
שתיים, שלוש דקות.
את רוצה שכבר נוציא אותך לפרסומות?
לא, אני סתם, אני נראה, זה כאילו טיפה ארוך, שזה לא ייקטע להם, ואז אני...
אז בוא, הנה, אנחנו נצא לפרסומות, ואז נשמע על אקדח ההצלחה. יאללה, פרסומות ונחזור.
עכשיו איתכם, אשת חיל, עם מיכל ירושלמי.
אז הנה חזרנו אליכם, נתנו לנחמי לשתות עוד קצת מהקפה. נחמי, התחלת לדבר איתנו על הספר שאת כותבת. את כותבת, קודם כל זה שאת כותבת ספר, זה כבר רק על זה צריך סיפור. אקדח הצלחה, חתיכת שם.
נכון.
מה קורה שם? מה זה המושג? מה?
זה שם קצת אלים.
אלים, כן.
אלים מאוד, אבל זה לא ספר אלים בכלל. זה ספר שבעצם מספר את הסיפור שלי, אבל ממש לפרקים, יש לי 32 פרקים.
וואו.
ולמה אני מספרת את זה? כי אני מספרת לך את זה כדי שעוד מעט אנחנו נחזור לנקודה שלפני 4 שנים שיניתי קצת את החברה לחברה עם אידיאולוגיה ולא רק חברת הפקה.
מה בגדול? את מרשה לנו במשפט מה היה הסיפור שם בספר?
כן, אני אסביר לך, אבל אני רק רוצה שנייה לציין את הנקודה הזאת כדי שאנחנו נדע אחר כך לחזור אליה. שהנקודה הזאת אומרת שבעצם כשאני התחלתי את דרכי בעולם העסקים, אז חוויתי נפילה כלכלית מאוד מאוד קשה, כשהייתי בת 18.
די, מה, אולי בגלל הסיפור הזה שירחת אותנו בקפה שם?
יכול להיות שהתפרעתם שם בקפה קופה.
את פינה, הנה, חמי, את אפילו לא זוכרת בעקבות מה נפלת. הנה, מותק,
לא, לא, מותק, אני זוכרת מצוין. זה היה כנראה בגללכם, אבל גם בגלל עוד סיפור מאוד מאוד רציני, שהוא לדעתי חוסר... את תמיד יכולה להחזיר את הכסף, מיכל, זה לא מאוחר.
בסדר, תדברי, אנחנו ניקח משכנתא, עכשיו הריביות גבוהות, לאט לאט.
כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן. אבל אני אומרת שבאופן כללי, הנפילה לא קרתה בגללכם, היא קרתה בגלל איזשהו מעשה לא ישר שעשו לי.
וואי.
תראי, ילדה בגיל 18.
ילדה 18, איזה פחד.
את זוכרת איך עמדתי ודיברתי שם בקפה, כי אני לא זוכרת?
כן, כן.
אז ככה הייתי מדברת כל היום. הייתי הולכת ברחוב ואומרת, אני אעשה את השינוי, אני מרוויחה טוב, אני מרוויחה כסף, אני טה-טה-טה. לא ידעתי שכסף צריך להסתיר מתחת לבלטות עדיין.
יאה.
וככל הנראה מפה לשם, הגיעו כל מיני אנשים, כל מיני הצעות לא ישרות, ומצאתי את עצמי בגיל 18 ולא זוכרת כמה חודשים. עם חוב אדיר של מעל מיליון שקל.
אימאלה, בחורה בת 18. איך מתמודדים עם זה? איך ישנים בלילה? איזה פחד.
לא ישנים בלילה, וגם לא אוכלים, וגם לא חיים.
וואו.
ומה שקרה, שבנוסף לכל הסיפור הזה, מישהו אצלנו במשפחה חלה באותו חודש.
אימאלה, שבר על שבר.
פשוט עמדתי בחודשיים האלה של הנפילה כביכול, במחלקת המטולוגיה בשערי צדק, ופשוט הסתכלתי איך אנשים יוצאים משם ללא חיים, והרגשתי שהחיים שלי גם נגמרו לגמרי, ואני זוכרת שהרגע שקלטתי שאני חייבת לקום, היה שהגיע איזשהו רב מאוד צדיק לברך את אחד מבני המשפחה שלי שחלה, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתתפלל להשם, שיביא לי כל צרה אחרת, חוץ מהצרה הזאת של, אני לא אעמוד בזה. זה כאילו, אין לי איך לעמוד בזה. זה כאילו, אני צריכה להביא סדר גודל של 100,000 שקל לחודש, מאיפה אני אביא? ואז הוא אמר לי, אולי זה מה שאת אמרת, ולכן הוא חלה.
היא מלא.
וכאילו, אני זוכרת שכזה פתאום התאבנתי כאילו בעצמי, ואמרתי, רגע, אולי, זה, אולי ככה התפללתי, התפללתי אולי לא נכון.
וואו.
והדבר המדהים שקרה שם, שכשקיבלתי על עצמי שאני מקבלת את הצרה הזאת בחיבוק, ואני
וואו,
קמה,
וואו, וואו.
ולא מעניין אותי מה קורה, ואני מתעוררת, ואני אעשה את זה בגדול, ואני לא אגיד לאף אחד, הסיפור שלי הוא לא באשמתי בכלל. אני רק אגיד, וזה בכלל לא באשמתי, ילדה בת 18, אפשר לפרפר אותה לכל מיני כיוונים, להגיד לה תחתמי כאן, תחתמי שם, אני לא רוצה לחשוף כאן בשידור, כי באמת...
ונפלת, כן, ונפלת איכשהו, הפילו אותך לזה.
הפילו אותי לשם, ואז אני זוכרת שהבנתי שזה או הצרה הזו או הצרה הזו, ופתאום קלטתי את זה, אני לא יודעת איך, ואז פשוט אמרתי, אני קמה מפה, ואני הולכת להילחם כמו לביאה, ואני מקבלת את זה ב-100%, רק כשהוא יצא מפה בריא.
וואו, איזה עוצמות, איזה, כאילו בחורה צעירה בת 18 שמגיעה למסקנה כזאת, אימא לי, איזה כוח אדיר, איזה מדהימה.
זה היה כאילו באמת איזשהו
החלטה בוגרת, זה החלטה בוגרת, זה כל כך לא מובן מאליו לילדה בת 18 לדבר ככה.
נכון, כי זה גם אנשים שאת לא רוצה להכיר למי, זה זווה, זה זווה. וכשקמתי ואמרתי את זה, אחרי שבוע הוא פשוט יצא משם, או שבוע וחצי, בריא ושלם, כאילו פשוט לא נכנס.
הנה,
לכולי
צמרמורת, זהו, נחמי, זהו, אני צמרמורת.
זה כנראה באמת, לפעמים את אומרת, כאילו, רק שהבעל הזה יהיה נורמלי, רק שהילדה הזאת תהיה נורמלית, רק שזה, תן לי מה שאתה רוצה,
רק לא את הניסיון הזה,
ואז מגיע לך משהו, שאת כאילו, את רואה פרופורציה מול הפרצוף, כאילו אחרי השמחת תורה, אנחנו בכלל יכולים להגיד על שום צרה שלנו.
אין שום דבר, נכון, נכון.
וזה פשוט היה שחור על גבי לבן, אלוקים אמר לי, מה, את רוצה את זה או את זה? כאילו, הנה, זה מול העיניים שלך, את פה באה זה. בקיצור, מפה לשם, באמת, הבנתי שאין לי, כשאני יצאתי משם, מונח אקדח על השולחן כביכול, אני חייבת כל חודש להביא איזשהו סכום כסף, ומשם אני יכולה להגיד שהנפילה הזאת, הבור הזה, רק בזכותו אני כאן.
וואו, 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 תראי מה זה.
ואני יכולה גם להגיד עוד משהו, שלאורך כל החיים שלי, באמת, אני כותבת 32 פרקים של 32 ניסיונות שעברתי, כאילו. אחד מהם, אגב, היה אנורקסיה. בגיל 15 ממש הייתי אנורקסית מובהקת, ואני כותבת פשוט כל דבר שעברתי, שלא היה דבר אחד, שהוא לא היה מרוץ לטיל. כאילו, וואו. זה פשוט משמה היה מרוץ לטיל. בדיוק אתמול דיברתי עם מישהי, אז אמרתי לה, מאיפה החמאס שולחים את הטילים? משטח פתוח או מבור? אז היא אמרה לי, מבור. טיל יוצא מבור. טיל לא יכול אף פעם לצאת מתוך משטח חלק. וכל הספר הזה אני כותבת, שרק כשמניחים לך אקדח על השולחן, את מתחילה להצליח. והאקדח שמונח על השולחן, הוא נראה לך צרה. אבל הוא נראה לך מפחיד, הוא נראה לך רע. אבל זה האקדח, זה ה-DNA של ההצלחה. את אף פעם...
זה שמטיס אותה, זה הטיל ההצלחה, את אומרת. משם זה יניע אותך והביא אותך רחוק.
נכון.
נחמי, לא רואים עלייך את כל מה שסיפרת, כאילו שזה לך שעצמו מדהים, ואני אומרת לעצמי, וואו, איזה אישה גדולה יושבת כאן. אני עכשיו יותר מעריכה אותך, נחמי, אני עכשיו יותר מעריכה אותך. את שמעת מה שאמרתי? יותר מעריכה אותך מאז, וזה מדהים בעיניי ש...
כשאומרים לי, אני יותר מעריכה אותך, זה כאילו אומר, אוקיי, בוא נראה עכשיו מה את צריכה ממני.
לא, לא צריכה כלום, נחמי, לא צריכה כלום. בעיקרון זה, את היית צריכה ממני, כשפנית אליי להנחות, מה אני צריכה ממני? אבל לא, באמת, המקום הזה של לבוא ולהגיד, הנה, אני הייתי בתוך הקושי, וגם לחשוף ולדבר על זה, תקשיבי, מאזינות לנו המון אלפי נשים, אני בטוחה שכל אחת מוצאת את עצמה עכשיו, הרי בינינו לכולנו יש התמודדויות. מי שאין לה, היא בער הזיתים, בער המנוחות, איפה שלא יהיה, כולנו כאן מתמודדות, עם זה או עם משהו אחר, אנחנו פה, כי הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. לנו, ואנחנו יכולות ומסוגלות לעשות את המהלך הזה, להתמודד עם האתגר שנתנו לנו ועם הניסיון, ואנחנו נצליח, ואנחנו בגדול. השאלה איך נבחר לעשות את זה?
אני חושבת שקודם כל, עוד שנייה אנחנו גם נדבר על הנושא של הנפש, שבאמת אני מכניסה עם כל ההופעות שלי, אבל אני רוצה להגיד שקודם כל, הנושא הזה של התודעה,
הנושא של התודעה, כן.
הנושא הזה של התודעה הוא הנושא החשוב ביותר. ולכן, כשאני יצאתי מהסיפור הזה, אפשר להגיד אחרי 5 שנים, החמש שנים האלה שעבדתי מאוד קשה בשביל לשקם את עצמי, לא ידעתי את כל הדבר הזה, ועברתי סוג של גיהנום עם לבה רותחת. והיום אני אומרת שאם כל אישה בארץ תדע שתי דברים, זה כל מה שהיא צריכה לדעת. א', שלעולם לא יהיה לך ניסיון שהוא לא מנוף אדיר להצלחה. לעולם.
ניסיון, תדעת, נשון נס, להתרומם.
אין דבר כזה, את חייבת בשביל ההצלחה גם בתור אשת עסקים, כל אחת יודעת את זה, שהתחתית של העוגת גבינה זה כישלון, זה פדיחות שקרו לך, זה בעיות, זה נפילות, אז זה התחתית של העוגת גבינה לעולם ועד, ולכן אין חיה כזאת שמישהי מצליחה סתם כי היא מצליחה. אין. הכישלון זה חלק מה-DNA של ההצלחה.
כן, בדרך להצלחה, כן, יש הרבה נפילות, אין הכל ככה על מגע של כסף, בטח.
נכון, ודבר שני, שלדעתי מאוד 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 קריטי, זה לדבר. ואני...
כאילו זה ההפך ממה שהחברה שלנו, ואני אומרת בכוונה החברה החרדית, כי אנחנו הרבה מסתירים. אנחנו מסתירים, זה השם ישמור, שאף אחד לא ידע, שהוא לוקח כדורים, שהוא מתמודד, שהוא עושה, שהוא זה, וזה בדיוק ההפך מה שאת אומרת, כי הלדבר זה הריפוי.
הלדבר, אני אגיד לך מה, הלדבר היום, במיוחד אצל נשים,
כן.
היא משימה מאוד מאוד קשה, ואישה, הטעות הגדולה של אישה לדעתי, כשלא מדברת, זה שהיא חושבת שאוהבו אותה רק כי היא בסדר.
וואו, אני, איזה חתיכת מסר, נחמי.
אני יכולה להגיד לך שאני בכל מקום עושה רושם של 90% ולא 100, ולא שאני באה להגיד שאוהבים אותי, אלא אני באה להגיד שלא יאהבו אותי יותר אם אני אהיה מושלמת, ואישה צריכה לדעת דבר אחד, שכמו שהיא לוקחת, כמו שהיא לוקחת אנטיביוטיקה, לטיפול בכאב גרון, בדיוק ככה היא צריכה לדבר על חרדות שלה, על נפילות שלה, על דברים קשים, עם כל הסביבה, וואו. אם היא רוצה להישאר אימא, ואשת חיים נורמלית.
שפויה, וואו.
שפויה.
וואו, וואו, תביני מה זה, כאילו לקחת, נחמי, אני בטוחה שנתת פה כוח למאזינות שלנו, להיפתח ולדבר, ואת יודעת מה, גם אם לא ידברו, קודם כל, להבין שאפשר לדבר, שמותר. שזה לא סוד, ושצריך, שצריך, ויואבו, בדיוק.
יואבו אותך יותר,
נכון.
אם תהיה אותנטית.
אם תהיה אותנטית, בדיוק. ואני חושבת שנתת פה כוח מאוד מאוד גדול למאזינות שלנו, כי לכולנו, כמו שאמרתי, יש התמודדויות. ואת יודעת מה היופי שלך? שאחרי שאת הבנת את זה, לא השארת את זה לעצמך. הלכת והבאת את זה לבמה. ואת מדברת על זה, כן, באמצעות המופעים המדהימים שאת מביאה לבמה, בשפה אומנותית את מביאה את זה לבמה. ונשים יכולות להתחבר ולבוא ולקבל את הנקודות השקה לאיפה ההתמודדות שלהן בחיים, שזה לא סתם זה תהליך ריפוי. לראות את הדבר הזה על הבמה ולהגיד, וואו, זה אני, זה אצלי, איך אני מתמודדת, להוריד את המסכות. ולסיום, נחמי, אמא, קשה לי לומר לסיום, כי זה לא יכול להיות שאנחנו מסיימים אותה. לסיום, מי אשת חיל בעינייך?
אשת חיל בעיניי היום, ב-2024, זאת אישה שמתינה את עצמה מספיק כדי לתת כוח לאחרים.
וואו, וואו, לכו תתינו את עצמכם, מה שעושה לכם טוב, בטח לפני האטרף של פורים פסח.
ותורידו מסכות.
ולהוריד, להוריד מסכות, די, אפילו שפורים. זה הזמן שלנו להוריד מסכות, לקלף שכבות.
לדבר,
להיות אותנטיות, אותנטיות, נחמי בצון, קשת הפקות, כמה כיף שבאת. תודה שדיברת, שהורדת מסכות, זה לא ברור ולא מובן מאליו. זה מרגש אותי, זה מרגש את המאזינות. תודה לך, נחמי בצון.